טובים לכולם. שמי יהודה יצחקי, אני מצפריה, זה תעודת הזהות שלי. במקורי מקריית אתא. אולי במקורי משדה אילן, אם זה אומר למישהו משהו. זהו, זה האינפורמציה. ברשותכם, מה? למה זה משנה? מה זה יתרום לך עכשיו לשיעור? בסוף השיעור אני אספר לך. ידידיי היקרים, אני רוצה לדבר על מדרש שאולי הוא לא מדרש, הוא לקוח בתפר על תפר שמייצר פסיפס מאוד מיוחד. לפני שסיימתי את כיתה י"ב הייתי גר במקום שעונה לשם חיפה, מוכר וידוע, ונסענו ולמדתי בישיבה, ישיבה תיכונית קריית שמואל, ונסעתי לשמוע שיעור בישיבת כפר חסידים. יצא המשגיח, יהודי מיוחד במינו, רב אלי אלופיאן, מי ששמע את השם, והיהודי הזה יצא בשבת ההיא פעם אחרונה לפני שהוא הלך לבית עולמו. אמרו שהיה לו גילוי אליהו, יהודי ייחודי ממש, מהדור הישן והמיוחד, והוא לקח את סדר הפסח והביא את דברי רבן גמליאל, מי שלא אמר שלושת דברים אלה, פסח, מצה ומרור, לא יצא. והוא אמר, לי יש גימל דברים אחרים שמקורם מפסוקים, אבל זה מדרש פלא מופלא בהבנה שלו. והוא אומר, יסוד היסודות של פסח זה חינוך, ויש לנו מקור לדבר הזה, חינוך ותורה, כך הוא הגדיר. והיה כי תקרנה אותך צרות רעות ורבות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, שלא תשכח מפי זרעו. מונח לפניכם הדפים, אני רץ, תעיינו, הם מופיעים הפסוקים, המדרשים וכו'. וענתה השירה הזאת לפניו לעד, לא תשכח מפי זרעו. ואז הוא אומר, ויסוד היסודות, אחדות. אלמלא ישראל באגודה אחת, אין אומה ולשון שולטת בה. ואמר, ולקח אגודה תזוב, וטבלת בדם, ונגיע לזה. ואז הוא מגיע ליסוד השלישי, יסוד המלכות. אחת שאלתי מאת השם, שיפתי בבית השם כל ימי חיי, אמר רבי אבא בר כהנה, מלכות שאל. בזה הוא עוצר ואומר, ידידיי היקרים, כל מהות הסדר בשלושת הדברים הללו זה היסוד ביציאה מהגולה לגאולה. ואני מבקש להתמודד עם ההגדרה הזו, להביא בפניכם כמה מקורות תלמודיים, מדרשים, ואם יתרת הזמן תאפשר לי גם לומר איזה משהו למדני קטן כסיום לשיעור, אבל זה אם יוותר לזמן. משה רבינו מתאבה להיכנס לארץ. מביאה הגמרא את הוויכוח הידוע בסוטה, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, לשם מה אתה רוצה להיכנס לארץ? וכי לאכול מפירותיה? אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס לארץ כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעלה עליך הכתוב כאילו קיימת. עומדים המפרשים כולם תמהים, וכי יעלה על הדעת שאדם לא מייצר פעולה שייך להגדיר את זה שהוא עשה את הפעולה? הלא פיזית הוא לא נכנס לארץ. מה זה מעלה עליך הכתוב? משל למה הדבר דומה? יבוא אני, יקיש בדלתי ויושיט את ידו לצדקה, ואני בטוב לבבי יוציא את הארנק ואגלה מה שהרבה פעמים אני מגלה, שאין כלום. ואז הייתי נבוך ואמרתי לו, מעלה עליך הכתוב שנתתי לך. יאמר לי אותו ידיד נפש, אבל אם זה לא הולכים למכולת, ואני אגיד שאתה צודק, או שגם הוא יגיד מעלה עליך הכתוב ששילמתי. מה זה? אחד מן המלכים הקלוקלים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל זה היה מנשה. מה הוא לא עשה? יש דיון שלם בגמרא בסנהדרין האם יש לו חלק לעולם הבא, ויש דילמות והתלבטויות. סופו של תהליך אנחנו יודעים את מה שקורה, אבל יש לזה תיאור בשני מקורות בתנ"ך. יש לנו בספר מלכים ובדברי הימים, וראו זה פלא, במלכים מופיע שויעש הטוב ויעש הרע בעיני השם, ואין התייחסות ולו ברמז לעובדה שהוא עשה תשובה. נא לדעת שבאחרית ימיו הוא עשה תשובה. וכשאתה מעיין בדברי הימים אתה מגלה, והנה הוא עשה הטוב בעיני השם, עשה תשובה. והשאלה זועקת מעצם עצמה, אם הוא עשה תשובה למה זה לא מופיע במלכים, ואם הוא לא עשה תשובה למה זה מופיע בדברי הימים? כדי לענות על שתי השאלות הללו נשאל עוד שאלה, וממנה נגיע לרעיון. ודבורה הנביאה שפטה את העם מבוקר ועד ערב. כולנו תמאים, אנחנו יודעים מה מקומה של האישה בשפיטה, אנחנו יודעים מה מקומה של האישה בעדות, ואנחנו אם כן מעררים. ודבורה שפטה את העם, יש תוספות ידוע בחולין. אומר תוספות, א', בגלל דבורה, דבורה הייתה משהו מיוחד, אז יש לה פריבילגיה שלא היו לאחרים. אומר תוספות, לא שהיא שפטה, היא חינכה לשפוט, ומי שמחנך לדרך זה כאילו שהוא עשה. מי שמחנך לדרך כאילו שהוא עשה. עכשיו תראו כמה זה נפלא. מה עשה מנשה? עבודה זרה, אלילים, פסילים. ספר מלכים נכתב על ידי ירמיהו הנביא. ירמיהו נביא הזעם, כי הוא רואה מול פניו עם שעובד לפסל. אם עם עובד לפסל, מה מקור העבודה לפסל? מנשה. היי, הוא עשה תשובה, אבל היות שהוא חינך לדרך, ומי שמחנך לדרך זה כאילו הוא עשה, אי אפשר לכתוב שהוא עשה תשובה. אבל בספר דברי הימים כתב את זה עזרא ונחמיה. שם כבר לא היו פסילים, היו משהו ספור למימדים קטנים. קראו לזה עבודה זרה, כי כבר זה היה זר להם. אפשר לכתוב שהוא עשה תשובה, כי מקור הרע נעלם. משה רבינו מתאבל להיכנס לארץ. שואלת הגמרא, וכי לאכול מפריותיה? אומרת הגמרא, לקיים מצוות התלויות בארץ. שאלו עלו, הוא לא נכנס, מעלה עליך הכתוב. אבל כשהעם ייכנס לארץ, הוא קיים את המצוות מכוח מי? מכוח החינוך של משה. ומי שמחנך לדרך, זה כאילו שהוא עשה. שייך לכתוב, מעלה עליך הכתוב כאילו קיינתם. מצוות החינוך שאנחנו נתמקד בה עוד מעט, זה אחד מיסודות הלילה הזה, שהם עיקר עיקרים בתפיסת העולם שלנו. ואנחנו נתמקד. והיה כי תקרנה אותך צרות רעות ורבות, וענתה השירה הזאת לפניו לעת שלא תשכח מפי זרעו. זה מופיע לכם נדמה לי בארבע. והנה יש מדרש פלא מופלא מופלא לא נתפס. כשעם ישראל גלה מארצו, מופיע שהלך ירמיהו הנביא לעורר את ישני חברון. למדרש הזה יש הרבה, א', ב', ג', המון, המון, המון. אתם מכירים את זה מכל כך הרבה וריאציות. אבל יש אחד שהוא קצת נסתר, לא מוכר דיו. אומר המדרש, הלך לעורר את ישני חברון, נטל את ידם ועורר אחד לאחד. והנה מגיע אברהם אבינו, והוא מסתכל והוא שואל, ריבונו של עולם, בני היכן הם? זאת לא שאלה גיאוגרפית, זו שאלה מהותית. מה קורה איתם? בני היכן הם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בניך חטאו וגלו. שואל אותו, שואל אברהם, ומי מעיד בהם? מי מעיד בהם? מה פירוש חטאו וגלו? מי מעיד? על פי שני עדים יקום דבר, יש לך הוכחות שהם חטאו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תבוא תורה וכבט אותיותיה ותעיד נגד עם ישראל. באו האותיות מאלף עד חף ומלמד עטף, ומתייצבים בשתי שורות. עומדת האות א', ובא, ולפני שהיא עולה לפודיום להעיד, פונה לאברהם אבינו ואומר, א', את לא מתביישת? עשרת הדיברות פותחות בך. וכי ישמעאל רצו את עשרת הדיברות? כשאנחנו רוצים שתהי לנו לסנגור, את משמשת כקטגור? את לא מתביישת? הורידה האות א' את ראשה, התביישה והלכה לקרן זווית. מגיעה האות ב', אל דאגה, אנחנו נעצור בב'. מגיעה האות ב', ומתייצבת איתן, וגם היא עולה לפוד. אומר לאברהם אבינו, בית, את לא מתביישת? התורה פותחת בך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואת כאן מרימה כתף ומתייצבת איתה נגד עמך, שכל האומות באו ושאל אותם הקדוש ברוך הוא, רוצים תורה? וכולנו מכירים מה כתוב בה, לא תרצח לא לנו. לא תנף לא לנו, לא, 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 לא. עד שבא לבני ישראל ואמרו, נעשה ונשמע. ועכשיו שרוצים אותך כסנגור, את משמשת כקטגור? הורידה אות בית את ראשה, התביישה והלכה לקרן זווית. תעיינו במדרש וכך הלאה. אני לא יודע מה זה היה כך הלאה, אבל ודאי היו גם תשובות אחרות. מגיע משה רבינו ואומר, ריבונו של עולם, אני מבקש שהתורה לא תתבייש, לא תוריד את ראשה, לא תרכין את ראשה ותאמר, אני לא מעידה. אני מבקש מהתורה שתעמוד איתן ותהיה עדות ניצחת לנצחיות של עם ישראל, כי נצח ישראל לא ישקר. אני תובע מהתורה שתעיד. כולנו יודעים קצת היסטוריה, ואם לא יודעים, ודאי שמעתם אי שם תיאורים מתיאורים שונים. אנחנו יודעים באירועים מסוימים שהתרחשו, רק נתאר בימי האינקוויזיציה, 1492. איזה תיאורי צבע על דמויות שהיו במעמד על, במערכת הנוצרית היו, אבל נכנסו לנבחי עץ כדי למצוא מסתור לרגע, להגיד שמע ישראל. לא הסתתרו, אבל הסתתרו מהנסיבות, לא הסתתרו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים סיפורים מסמרי שיער, כמובן למי שיש, שיבואו ויעידו על מציאות כמציאות, מה עשו בימי השואה, שברחו בימי מסתור, בימים האפלים ביותר, נכנסו ליערות, לקחו את השופר או יצרו שופר ופנו אליו ואמרו, בתחילו ברחימו ריבונו של עולם ישועה, אבל פנו אליו באמונה. היו כאלה שברחו מהאמונה, אבל היו כאלה שראו בזה את עוצמת החיזוק. ידידיי היקרים, על מה אני מדבר? אני מדבר על לפני 80 שנה. מה קרה לנו בחצי שנה האחרונה? איזה חיבוק לתורה שלא היה מאז עומדנו על דעתנו. כל אלה שהיו, אני רואה לפעמים בערוץ 14, מגיעים כל מיני אנשים שמספרים את סיפורם, למה באת? זאת השאלה, את המסר שלה. אנחנו רוצים להנציח את יקירינו בספר תורה. איפה הם נהרגו? במסיבה שם בליל שמחת תורה, במסיבה היא שאנטיתזה לתורה, ובאו ומבקשים תורה. אני זוכר, יש לי חבר טוב, אני יכול להתקנות בו, הוא תלמידי היה, וינטר. אני זוכר כמחד גבעתי, הוא התקשר אליי אחר כך, הוא נכנס והוא קרא את האמירה הידועה ההיא שלפני שכהן משוח נכנס, ואומר, אל תראו, אל ירח לבבכם, כי השם הולך, נשלו אותו ממעמדו. היום מי לא נכנס עם אמירה כזאת? מי לא מתכנס ביעד כזה ונותנים לזה במה? תבוא התורה ותעיד כי לא תשכח מפי זרעו. זה יסוד היסודות של קיומנו כעם בעל ערכי הנצח. אנחנו נגיע לזה במעגל נסגר אם הזמן יאפשר לי. ידידיי היקרים, זוהי הראייה הראשונה, ראיית החינוך והראייה של חיבוק התורה. זה אחד ממאפייני הגאולה אחרי הגולה. אבל יש לנו יסוד חשוב היום שמקבל מימד שלא ידומיין. היום הוא מקבל את הפרופורציה המתחייבת, הלפחות מחייבת. לא כולם מקבלים את זה כהכרח, אבל מציאות חיינו מחייבת אותנו להיות בעלי ראייה מאוד אופטימית לתהליכים האלה. אחדות. כולנו נשיר בליל הסדר שירים ואנחנו רואים בעוד שבוע מהיום אירוע כל כך מיוחד ומעניין. שמעתי על הפרשנות שאני הולך להגיד המון המון פירושים, אבל אני עוד זוכר את האמירה של ראש הישיבה שלי, הרב אליפנט, זכר צדיק לברכה. הוא היה יהודי ישיבת איתרי. הוא היה יהודי מאוד מעניין, יהודי שלא היה לו ילדים, וראה בנו ילד פרטי אישי שלו. והוא קרא לי יום אחד, הוא אמר לי לפני ליל הסדר, הוא רצה שאני אשאר, ואני כמובן, אני אמרתי אני בא לשנה ואני הולך ליעד האמיתי, והלכתי לצבא עם כל התהליכים. והוא אמר לי, בוא, אני חייב להגיד לך דבר תורה. והוא קרא לי לחדרו, אני הייתי צריך להמתין כמה דקות, כי עד שהשר ספיר יצא מהבית שלו, הוא הביא הרבה כסף למדינה, הרב אליפנט הזה, יצא החוצה, ואז התיישבתי, ובוא אני אגיד לך. אנחנו נוהגים לשיר, ומבקשים מהילדים ממש בפתיחת ליל הסדר, אחרי הלחמניה, ואנחנו מתחילים ומזמרים את המן השתנה המפורסם, והילדים שרים ואנחנו מוגגים על היופי, על הכישרון, על העוצמה. איזה יופי, איזה יופי. ואנחנו שולים איזושהי מתנה קטנה כדי לתגמל אותם על כישרון שבהכרח לא תמיד קיים, אבל אנחנו בוודאי אדם קרוב אצל עצמו. ואז יש ארבע שאלות. על שלושה מהם התשובות הן מאוד ברורות, מופיעות, שבכל הלילות אנחנו חמץ ומצא, הלילה הזה כולו מצא. צריך לחשוב למה? כתוב מפורש בהגדה, כתוב בתורה למה, ולא הספיק וכו'. אתה ממשיך ואתה שואל את השאלה השנייה, שבכל הלילות, בכל הלילות אין מרור, הלילה הזה יש מרור. שבכל הלילות אנחנו מסובים, הלילה הזה, בכל הלילות לא מסובים, הלילה מסובים. אבל יש שאלה רביעית, שבכל הלילות איננו מדבילים, והלילה הזה מדבילים פעמיים. למה? אז כמובן הפרשנים נותנים זה, זה. אני מבקש להתמודד עם השאלה דרך אחדות. בפסוקים המופיעים אצלכם כאן אנחנו מכירים, אני הבאתי את זה כי אמרו לי שהמרצים צריכים להביא דפים, אז כתבתי משהו, אל תיחסו, אני לא צועד בעקבותיהם בדיוק, אבל אתם תמצאו את זה שם. אם לא תמצאו היטב, יש את זה בספר בספר שמות בפרק י"ב, זה גם מופיע, אבל הייתי צריך אז כתבתי. לעצם הדבר עצמו יש תיאור מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אנחנו מגיעים בעשירי לחודש, אנחנו לוקחים כבש, שה, צאן, גדי, אחד מהם, ושוחטים אותו ביודלת. וביודלת בלילה אנחנו חוגגים את הפסח בכל אתר ואתר. אבל בליל, באותו פסח מצרים, היה משהו דרמטי במיוחד. משהו דרמטי. את התבילה הזאת בדם לקחו אגודת איזוב וטבלו אותו בדם. ולכן אנחנו גם היה לנו מי שהיה לא היה מהול, הרי לא יאכל בו. אז היו צריכים למול, ולכן כתוב ואומר לך בדמי חיי, דם מילה ודם הפסח. ולקחו את הדם הזה ולקחו אגודת אזוב וטבלו אותו בדם והניחו אותו על המשקוף ועל שתי המזוזות. וכשהקדוש ברוך הוא בלילה ראה את הדם, פסח. לכן זה נקרא פסח. פסח. ידידיי היקרים, זה טוב למי שקצת מתקשה. אבל אנחנו לא מתקשים, אז בואו נשאל כמה שאלות שהן זועקות, לא מחייבות, זועקות. ידידיי היקרים, והרבה מדברים על זה, הרבה, ראיתי פה, ראיתי פה, אבל זה יפה, אז נבנה את זה. אני רוצה לשאול לך, הקדוש ברוך הוא צריך סימנים? מה ברוך הוא צריך? הוא צריך סימן כדי לדלג? מה יהיה? מה יקרה אם היה יהודי בבית מצרי שהיה שם דם, שלא היה דם? היה חי או מת? חי, אז הסימן לא רלוונטי. ואם היה גוי בבית יהודי שהם היו בקשרים טובים של שכנות, אבל הוא היה מנצ'לס ורצו להציל אותו, הוא היה בבית של יהודי, הוא היה ניצל? מה פתאום? אז מה מסתתר מאחורי הרעיון סימן? יגידו עבורנו, יגידו עבורנו. אבל כתוב, הוא פסח, ואני אשאל יותר מזה. אוקיי, אוקיי, יש הרבה, אתה צודק, אבל אתה לא רוצה להביך אותי, נכון? לא, אז לא, יש, אני מכיר את הפרשנויות, בסדר. אני אבל אהבתי את מה שהערת, אבל אם לא היית מהיר גם זה היה מסתדר. ידידיי היקרים, ידידיי, אתם אומרים כל כך דברים וכל כך זועק. תגידו לי, לא יכלו לשים טוש? לא יכלו לסמן באחרת? ואדם הוא הנפש. כששוחטים חיה ועוף, מיד כיסוי דם. אז מה מסתתר? והרבה יותר מזה, כשיבוא משה אל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, והם ישאלו אותי מי אני? יש כמה פתרונות, יד, נחש, ואם לא ישמעו לכל אלה, תלך כך לי מהיאור מים, ומה יקרה להם? דם, עוד פעם דם. המכה הראשונה במצרים הייתה מה? דם, מפחיד, הכל דם. מה תמון בכל הדם הזה? אז רש"י מביא, אלה עובדי עבודה זרה, אלה עובדי עבודה זרה, להרבות במצוות. שיש הרבה סוגים של מצוות, למה דם? אתם יודעים, לדם הזה יש גם משקל המשכי. ואומר נקודותיי, לך בדמייך, ואומר נקודותיי, לך בדמי חיים. אתם יודעים שראשי, סימנתי לכם שם, ראשי טובות במשחק מילים זה חלף. בני ישראל היו ממתת שערי תומעה. כשהם יצאו ממצרים, הם הלכו, ועד שהגיעו למעמד הנשגב של מעמד הר סיני, 49 יום. ומה הם אכלו שם? מאכלי חלב. אבל מה היה המאפיין הייחודי של אותו מקום? ויחד שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י במקום, על פי הגמרא, כאיש אחד בלב אחד. גאולה כשזה איש אחד. אבל רבותיי, זה כלום לעומת החיבור הבא. לפני 210 שנים של אותה תקופה, מגיעים בני יעקב עם יוסף חזרה, לא פחות ולא יותר, חזרה לכנען מחרן. יעקב מגלה סימפתיה אדירה ואהובה לבנו יקירו יוסף. הביטוי שהתורה נותנת לאהבה המיוחדת הזאת, שהוא עשה לו כותונת פסים. עשה לו כותונת פסים. כשהוא עשה לו את כותונת הפסים, האחים התקנו בו. וכמובן עם בני השפחות אנחנו יודעים מה יוסף עשה. והייתה קינה, ויאמר יעקב ליוסף, לך ראה את שלום אחיך בצון. יוסף היה יכול לומר, אבא אני לא מרגיש טוב. מה אומר יוסף? הנני מבטל את רצונו מפני רצון אבא, והולך לדרכו, והאחים רואים אותו ואומרים, הנה בעל החלומות על הזה, בא נראו מה היו חלומותיו. ויעקב לא היה מודע לשנאה הזאת, כך מובא בחז"ל. ויאמר ראובן, מה אתם רוצים? אתם רוצים להרוג אותו בשביל מה? בואו נשליחהו לבור, ואז הם מורידים ממנו את קטונת הפסים וזורקים אותו לבור. ויאמר יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו? למה? בוא נהיה ביזנסמן, בוא נרוויח כסף, נמכרנו לישמעאלים, יש פתרונות. ואז מגיעים אורחת ישמעאלים ומוכרים, מגיעים לפוטיפר ואשת פוטיפר, הסיפורים המוכרים. שם החלה גלות מצרים. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי? קירונו לה, תביאו אותו מהר. בני ישראל מגיעים למצרים, שם הכל התחיל. אבל איך הכל התחיל שם? איך הכל התחיל? בשנאת אחים. לשנאה הזאת היה מרכיב דומיננטי. אתם יודעים למה? כי יש להם עכשיו משימת עומק. איך מודיעים לאבא שהבן איננו? איך עושים? מה עושים? האבא רוצה לדעת, הבן לא חוזר. הם לוקחים עז או גדי, שוחטים אותו, לוקחים לא פחות ולא יותר את מה? את כותונת הפסים, וטובלים בדם, ושולחים את זה לאבא ואומרים, אקרנה, האם זה שייך לך או לא שייך? שייך לבן שלך. ויקיריה, חיה רעה, וחיה רעה טרוף תורף יוסף, ולא קיבל ניחומים. יקיריי, התחלת הגולה התחילה בשנאה של אחים, איש נגד רעהו. אבל הכי מרכזי, דם, טבילה בדם. ולדם הזה צריך לתת פתרון. ובלילה הוא שהקדוש ברוך הוא בא אליהם ואומר להם, אנחנו תרום גאולה, עומד על פתחנו עדיין אירוע שצריך לתקן אותו. והתחלת הגולה התחילה בשנאת אחים, ובהפרדה בין אחים, וטבילה בדם. ואנחנו נתקן את הקלקול על ידי אותו מרכיב שיצר את הקלקול, קרי דם. והדם הזה מקבל עוצמה גדולה ביותר, והדם הזה משרת אותנו לרעיון אחד ואין בלתו, לאיחוי הקרע. ולכן מה כתוב? שהקורבן הזה יהיה משפחה, שהם יהיו יחד, ולא יצא עד בוקר. אחים יכולים לריב, אחים יכולים להתווכח, אבל הם צריכים להיות יחד, צריכים לשמוע. אפשר, האישה יכולה לא פחות ולא יותר, איך היא נקראת? עזר, אבל גם כנגדו. למערכת היחסים יש איזשהו מערכת גומלין. היא מבינה שהיא חושבת א' ואני חושב ב', וזה לגיטימי, אבל בהנחת יסוד שזה יהיה תחושת העזר. הקלקול לא יכול להיות אלא על ידי תיקון שאיתו יצרת את הקלקול, דם. ולכן אנחנו יודעים, אתם יודעים מה ההבדל בין גולה לגאולה? א'. ואתם יודעים ממה מורכב א'? ו', אלכסוני, ושני י'. משני הקצוות. כשיש חיבור בין יהודי ליהודי, זה גאולה. ואתם יודעים עוד משהו? וו ויוד ויוד זה 26. זה הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כשיש אהבה בבני אדם, אני איתכם. אני מחובר אליכם, אני חלק אינטגרלי מכם. זה היסוד של גאולה אחרי גולה. תוריד את האלף. יש פסוק שהוא מצמרר במהותו, אבל בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תקרחו כורחה בראשכם וכו', ולא תקרחו כורחה ועוד כאלה. מה זה הסיפור הזה? אומרת לנו התורה, יהי רצון ששתיתי. חיים מראה לי תשתה, התחלנו את השיעור ביהיר, מעלה עליך הכתוב ששתיתי, אבל מעלה אני צריך לשתות. ברוך אתה אדוני נכון עם שהכל נהיה בדברו. תשמעו דבר נהדר. אנחנו יודעים הפרשנות הטבעית, לא יקרחו כורחם, כדי לא לייצר חיסרון, האדם יש בו שלמות ולא ליצור חסר. הגמרא אומרת משהו מאוד מעניין. הגמרא אומרת על הביטוי, תסתכלו, אני חושב שכתבתי את זה, חייבים קצת להיות נאמנים לעניין. יש? כן, תסתכלו. אני רוצה משהו לקרוא, כדי שלא נגיד סתם הבאתי את הדף. מה אכפת לכם? 3ב, בואו תראו. נקראת במגילה 11 וכו'. אמר לו לרבי יוחא, איקריקה לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. שואל המהר"ל מפראג שאלה עצומה. בדרך כלל הגמרא כשמסבירה טקסט מהתורה היא די צמודה למשמעות, ופה הוא לוקח אותי למשהו אחר לגמרי. שואל המהר"ל, אתה דיברת לא יקרחו כורחה בגופם, ואתה אומר לא לעשות אגודות אגודות. אומר המהר"ל, יש בו מן הדמיון, יש את הגוף ויש את הנשמה. עם ישראל זה מין תרכובת אחת גדולה, שכשאתה מייצר אגודות אגודות אתה מפריד, אתה יוצר חלקים, אתה יוצר חסר. יש ספר שנקרא החוט המשולש, כתב את זה רב שלמה סופר, נכדו של החתם סופר. הוא, אתם יודעים, היה תקופה בהיסטוריה שהיה מאבק אימתני בין החסידות לבין המתנגדים, והגאון מבילנה יצא חוצץ נגד החסידות. הוא טען שהחסידות זה הרס, זה מערכת קלוקלת, מערכת שמייצרת עיוות בלימוד התורה. הם מתעסקים בפולקלור, מתעסקים בזה, מתעסקים בזה. והוא החליט להוציא פטיציה ולהכתים נגד כל אלה שמביאים תמיכה בחסידות. הלך מאחד הגאון מווילנה, חותמים עליו, חותמים. הוא הגיע לרב חיים מוולוז'ין, ראש הישיבה המפורסם המיתולוגי, ואומר לו תחתום. הוא אומר, אני לא חותם עד שרב זלמלה, אח שלי, יחתום. רב זלמלה זה שהיה ענב צנוע, העידו עליו שידענותו בעולם התורה הייתה כמו יהודי שיודע אשר יושב בתך. ידענות אדירה. הוא בא אליו שליח של הגאון שיחתום, אומר, אני לא חותם. שאל אותו, למה אתה לא חותם? למה אתה לא חותם? הוא אומר, אני אגיד לך. אני אגיד לך למה לא חותם. והוסיפו לו, הלא הגאון מבין לדומה למלאך, וכתוב שאם הרב שלך דומה למלאך, תלמד תורה מפיו. והגאון מווילנה הושווה למלאך. אמר להם את הדבר הבא שהוא מאוד מעניין. אמר להם רב זלמלא, ידידיי היקרים, אתה יודע למה אני לא חותם? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, לעקדה אשר אהבת. וכידוע אהבה מקלקלת את השורה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, כך ממש לא לוקח. ויאמר לאנשים, שבו לכם עם החמור, וחזל אומרים, מכאן שהם דומים לחמור, ועולה לקחת את בנו לעקידה, ויצחק שואל, אבא, א' ב' ג'. והנה, ומגיע המלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. שואל רב זלמלא שאלה עצומה, למה כך נעד בנך, אומר הקדוש ברוך הוא, ואל תשלח ידך אל הנער, אומר המלאך. שיאמר הקדוש ברוך הוא, אל תשלח. שיאמר המלאך, כך נעד בנך. אבל למה לעשות הפרדה? תנו תשובה. כך נעד בנך זה מוות. אומר רב זלמלא, אתה יודע מתי יש עוד מוות? כשיש מלחמת אחים זה מוות. אז במלחמת אחים רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לגיטימציה. רק הקדוש ברוך הוא, אפילו אם יבוא מלאך, אין לו סמכות. הראיה של לקחת את בנו לעקידה, הקדוש ברוך הוא אמר. לעשות שולם בין בני אדם, כל אחד, גם מלאך וגם אדם רגיל. אז כך אתה רוצה שאני אחתום שתהיה מלחמה בין חסידים לליטאים? לא יהיה כדבר הזה, אני לא חותם. והיה מה שהיה ונעצר. אחדות. אני מבקש לדבר על עוד אחד. ברשותך חיים, אני אגזול עוד 5 דקות. מותר לי? אתה אחריי. 5 דקות, אולי עוד קצת. זה כמה, בואו נראה. ידידיי היקרים, אני מבקש. אחת שאלתי מאת השם שפתי בבית השם. אמר רבי אבא בר כהן, מלכות שאל. ואתה שואל את עצמך, איך שתהפוך את הפסוק, איפה אתה מוצא מלכות? איפה מלכות? אין מלכות. יגיד מי שיגיד, מדובר לשבת בעזרה. בעזרה לא יכלו לשבת מלכי ישראל, רק מלכי יהודה. אומר דוד, אני רוצה שבתי. אז זה ביטוי של מלכות, אולי. כך הגמרא מביאה. אבל אני מבקש להביא הסבר אחר. הסבר מתוק, מתוק ממש. היה בארצות הברית של אמריקה, היה כתב עיתון ידיעות גם בוושינגטון וגם באום, קראו לו ג'קובסון. הבן שלו היום מככב, גם יהודי חבדניק, מאוד מאוד עם מתיקות בדבריו. ג'קובסון, יוסף חיים ג'קובסון. אביו היה זה, יום בהיר אחד, הרב מחבד קורא לו. היה במיימי, היה מאבק אימתני בין הרפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים. וזה חרה מאוד, כי זה יצר פלגנות קהילתית מטורפת. מטורפת. וכשזה יצר פלגנות מטורפת, אז המציאות הייתה מאוד מאוד מעניינת, שאף אחד לא הצליח לאחות את הקרע. הרבי מחבד הזמין אותו ועוד 3, ולפני שהוא מתחיל לדבר, הוא אומר, אני רוצה לספר לכם סיפור. היה יהודי, היה יהודי בשמזו, הייתה לו דירה רעועה, לדירה הרעועה היו גם נספחים, הייתה לו אישה מאוד בעייתית שלא היה ביניהם שלום בית, עצם המציאות הכלכלית. בנוסף לכך היו לו כמה בנות שהוא לא הצליח להשיא, ועוד ועוד ועוד, מה נפארת לכם את כל הריטואל של הקלקולים, זה היה מספיק. אבל היה לו עוד בעיה אחת, הייתה לו גרדת בגב, גרדת פה, שכמובן היא הפריעה לו בנקודות הרגע של הגרדת, דקה אחרי זה יכול לעבור, בסדר. ביום בהיר הוא מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, למה אתה מפיל עליי את כל התיקים האלה? אלו תיקים מכבידים מדי. אחד ועוד אחד, תן לי. והתפלל. יום אחד מקיש המלאך בדלת, ואומר, זה למעלה שמע את התפילות, והוא נותן לך מזור לתחלואיך. אבל רק אחד. ואז הוא כסרט נע ומריץ, מול ראשו את כל הבעיות שיש, להחליט מה כדאי לבחור. ופתאום הוא מקבל גרדת רחמן על יצלן. ואז הוא צועק לו, אני רוצה קרצר. אתם יודעים מה זה קרצר? מין מגריפה כזאת ארוכה, שיהיה לו אפשרות לגרד את הגרדת. והוא לוקח את הקרצר הזה ואומר, אומר הרבי, יש כל כך הרבה הזדמנויות לבני אדם. לפעמים ריגוש של רגע יכול לשבש את כל העולם. טמבל, יש לך אופציה לבחור, תבחר משהו שייתן לך אור. אבל ריגוש שחיי המדף שלו הם רגע. הוא מוכן להעדיף את הריגוש, כי זה מפריע לו בנקודת הרגע. אומר הרבי, אנשים מבינים שנצח ישראל זה בכוח האחדות שלהם. בכוח איש לרעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. חיבוק משותף, אהבה משותפת. אבל יכול לפעמים להיות ריגוש של איזה אינטרס של רגע. יכול לשבש את המחשבה, והם יבנו על זה אידיאולוגיות. אתם יודעים שהרבה מאוד אנשים שיש להם המון לייקים, אלו ריגושים של רגע, הם הכי בודדים בעולם, לפעמים מיליון, יש לזמרת כזאת מטורפת, מתארטלת וכל מיני דברים, היא מקבלת במה כאילו היא מלך העולם. ריגוש יכול לשבש תהליכים. אני צריך להביא לכם דוגמאות מחיינו היומיומיים. שאלו פעם, הוא קיבל פרס נובל, הוא היה בשואה, אלי ויזל. שאלו אותו, תגיד לי, מהו היה הרגע הכי מתסכל שלך, לא הכי כואב, הכי מתסכל בשואה? הוא אומר, אני לא צריך לחשוב, אני אגיד לכם מיד. חזרנו למחנה אחרי כמה ימים, אני ואבא, אחזתי בידו, חיבקתי אותו. ואז אמרו, בואו תיקחו לכם את המרק ואת האוכל. מה זה מרק? כלי שדוף, כלי נוראי, פלוס לחם, עזוב. ואני ואבא צועדים לקבל את הלחם ואת המרק. ואני כבר יומיים לא אכלתי. והייתי רעב כתינוק שצמל לשד של אמו, ורוצה לאן לשתות את החלב, אין אצלו סנטימנטים, הוא בוכה. ואני הרגל שלי אמר לי, אני חייב לאכול, כי אם לא אני מת. באותו הרגע, אתם יודעים מה חשבתי? הלוואי שאבא שלי ימות, ויהיו לי שני סירי מרק. ריגוש של שנייה שיבש לי את המחשבה. מה יכול לעשות ריגוש לאדם? משבש את חייו. משבש את חייו. ואנחנו נתונים לכל מיני שיבושי חיים כאלה, דרך ריגושים, דרך האיש הזה מביא שנאה לעולם, ועוד כאלה, אני לא רוצה לפרט, כי האוזניים כבר מצטלצלות מתיאורי צבע כאלה. ידידיי היקרים, אני רציתי להגיד משהו, אבל חיים לא נותן לי לדבר. אתם רוצים 5 דקות? אתם אל תכסו. מה? יש מישהו אחר? אז אני, תודה רבה, סליחה, יש משהו, אבל בהזדמנות אחרת. תודה.